קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. פרשת יתרו מביאה אותנו לחלקו השני של ספר שמות. כבר הזכרנו בהזדמנות קודמת שספר שמות נחלק לשניים. שלח את עמי ויעבדוני. חלקה הראשון של הספר עוסק בשלח את עמי. פרשיות שמות וירא בו בשלח עסוקים בישראל ומצרים וביציאת מצרים. כאן בפרק י"ח בראשיתה של פרשת יתרו מתחיל החלק השני של הספר ויעבדוני. קודם כל אל נשכח את מגמתה של היציאה כולה. כל העניין של שלח את עמי נועד ל"ויעבדוני". ללא ויעבדוני כל היציאה חסרת טעם וחסרת משמעות. וזהו עיוות שלקחו את האמרה הזאת ששלח את עמי, let my people go, והפכו אותה לעומדת בפני עצמה. זהו סילוף של הייעוד שהתורה נותנת, כפי שקרה גם ביחס לאמרות אחרות שהביאו את הדברים למקוטעין ובכך החריבו הכל. שלח את עמי ויעבדוני. ואכן, בצאתכם, כך כבר נאמר למשה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על הר הזה. אכן, הגיעו להר סיני. וכאן, במקום הזה, כפי שנאמר לו, בסנה, הגיעו להר סיני. גם חלקה הראשון של הפרשה עוסק בהגעתו של חותן משה עם אשת משה ושני בניה, בניו של משה, הם מגיעים למצוא ולחבור אל אביהם. כאשר הם בשלב מסוים חזרו למדיין, בין אם הם הגיעו למצרים כפי חלק מהדורות, ובין אם הם חזרו מן המלון כבר קודם ירידתם למצרים, ברור לגמרי שהם לא היו יחד עם כל העם לאורך כל אותם ניסים של מכות מצרים וקריאת ים סוף. מחלוקת גדולה היא האם פרשת יתרו, משה יתרו קודם מתן תורה היה או לאחר מתן תורה. וזאת גם שאלה הרת גורל, האם בניו נכחו במעמד הר סיני. בין כך ובין כך, המפגש בין יתרו ומשפחתו של משה היו בהר בין לבין, ברור לגמרי שהם היו בהר סיני. ואנחנו כבר נמצאים בהר סיני, ודאי וודאי, בפרק י"ט, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש הזה באו מדבר סיני. כאן הם נושאים מרפידים, התחנה הקודמת שבה רפו ידיהם של ישראל, שם היה העניין של מלחמת עמלק, שם היה העניין של התלונות על המים, ומשם הם הולכים לתחנה הבאה להר סיני. המסע ממצרים להר סיני נמשך חודש וחצי. בחודש השלישי בחודש סיוון, חז"ל לומדים שזה היה באלף בסיוון, הם הגיעו לאחר שישה שבועות, לאחר שיצאו בתתוו בניסן, הם הגיעו להר סיני. כאן הם יחנו לחניה ארוכה. חניה שתימשך שנה פחות 10 ימים. עד פרק י' בספר במדבר, כאשר שם הכתוב מספר שב-20 לחודש השני נעלה הענן מעל המשכן, והם יוצאים למסע לעבר ארץ ישראל. עוד 10 ימים והיה מתמלאת שנה שלמה לשירותם בהר סיני. כאן בהר סיני יקרו סקרה של דברים. אני נוהג לכנות את זה בית הספר, השתלמות של שנה אינטנסיבית לאחר יציאת מצרים. אל נשכח, יציאת מצרים התרחשה לאחר 100 שנות שיעבוד. שנים שבהם עם ישראל הגיע לממתת שערי תומה. חסרי זהות רוחנית, מלבד ידיעות עמומות וכלליות על שייכותם לעברים, לאברהם, יצחק ויעקב, אבות האומה. יש ודאי שמות, שפה, שמות ומצוות בודדות, כמו מצוות גדעון השה, מצוות ברית מילה, דברים כלליים שהיו להם מן האבות, ועברו בתוך עם ישראל, וכך גם המדרש אומר, שבזכות נשים צדקניות נגלו ממצרים, שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם. ובכן, יש פה משהו על זהות יהודית כללית. אבל אין ספק, עדיין עם ישראל חייב לעבור השתלמות מאוד אינטנסיבית כדי להבין מה הם יעדיו כדי שיבצע את ויעבדוני. מה הם היעדים שהוא צריך לעשות כדי להיות כפי שכאן התורה אומרת לו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש יש צורך בלימוד מאוד משמעותי. וזאת בעצם העצירה לכמעט שנה בהר סיני. שנה שמתחילה באלף בסיוון, שישה שבועות לאחר יציאת מצרים, ומסתיימת לאחר כשנה ולאחר יציאת מצרים במסע לעבר ארץ ישראל. כאן בחנייה הזאת הם בעצם אמורים ללמוד לימוד אינטנסיבי איך זה ויעבדוני. יעבדוני על ידי תורה ומצוות, שזהו החלק הראשון בפרשיות יתרו משפטים, והחלק האחר והנוסף על ידי עבודת הקורבנות. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה, על עבודת הקודש של הקורבנות. ועל עבודת הקודש של הקורבנות תלמד אותנו התורה בהמשך, כאשר יקום המשכן בפרשיות תרומת צווה ויקל פקודי, וגם בתווך הכישלון של חטא העגל, גם הוא נעוץ בדרך של ויעבדוני. מהי הדרך הראויה לעבוד את השם? לעבוד את השם. זוהי שאלה מהותית, שאלה מאוד מאוד חשובה ומרכזית. אלה ענייניו של ספר שמות בחלקו השני. ואכן, כאן מתחיל הלימוד האינטנסיבי של שנה שלמה, שסיעו במעמד הברית בסוף, כאשר ראשיתו בטקס פתיחת שנת הלימודים, מעמד הר סיני. שני אירועים מרכזיים עומדים בקצותיו של מערך ההשתלמות הזה שנמשך שנה. פתיחתו במעמד הר סיני, סופו במעמד הברית של סוף פרשת ספר שמות בפרשת בחוקותיי, בסוף ספר ויקרא. אלה מרכזי התווך, ובכל אלה אנחנו שומעים ברצף שבין לבין את אותו לימוד מתמשך שהולך ומתגלגל, הולך ומתרחש במשך שנה שלמה. הפתיחה בפתיחת שנת הלימודים, מעמד הר סיני. אירוע מרכזי, שהוא בעצם יוצר את המהות לאורך כל הדרך. שהנה הכתוב מעיד לאחר שעם ישראל מצטווה לעשות סדרה של הכנות לקראת המעמד הזה, יעודו ומטרתו פשוטים. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. הנה מטרתו של מעמד הר סיני כפול. קודם כל, ליצור ודאות בעובדה שהשם מדבר עם בני אדם. ודאות בנבואה. כי בלי ודאות בנבואה שקיים דיבור אלוקי עם בני אדם, אין יכולת להמשיך את כל השאר. היכולת של השם להידבר עם בני אדם, להעביר לו מסרים, להבהיר לו את המעשה הרצוי, זה בעצם היעד האחד של מעמד הר סיני. לשמוע כל השם מדבר, ולדעת שהשם מדבר עמך. זוהי אותה ודאות של נבואה שחוו אותו כל העם. זה המעמד, זה אחד היסודות החשובים, הוודאות שהשם מדבר עם בני אדם. ב', שעם ישמע שהשם מדבר עם משה, בדברי עמך. לא רק שהשם מדבר, אלא שהוא מדבר עם משה. ונכון הוא שהמעמד הזה הוא מעמד מיוחד, שלצורך העמידה בו יש צורך בכוחות נפש מיוחדים. לא יכילו ולא יכלו האנשים לשאת את דבר השם, ולכן לאחר שתי דיברות ראשונות ביקשו ממשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ובכן, היה פה קושי, היה פה בעיה שאנחנו מכירים אותה היטב, היכולת שהעם יהיה מסוגל להאזין לאורך זמן לדבר השם, זאת יכולת שדורשת הכשרה. נוצר פה מעמד מיוחד, חד פעמי בהיסטוריה, כפי שבספר דברים משה רבנו יתאר את הדברים לדור בהמשך, כאשר בניהם של העומדים במעמד הזה, אלה שיזכו להיכנס לארץ ולא יעקרו מתוכה לקרות חטא המרגלים ששיבש את התוכניות. הנה אנחנו יודעים שכשמשה רבנו מציג את המעמד הזה במבט לאחור לאותם בנים של הדור הזה היוצא ממצרים ולא היה נוכח במעמד, אומר משה, על הייחודיות של המעמד הזה. תשאלנה לימים ראשונים, אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנייה כדבר הגדול הזה הוא הנשמע כמוהו. השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. דהיינו, אין מצב כזה שלא היה כמותו מיום ברוא האדם, וברוא אלוהים את האדם, הוא באיזשהו מרחב מקצה השמיים עד קצה השמיים. לא היה כדבר הזה על הגלובוס, לא היה כדבר הזה מרשת, ראשית ההיסטוריה, ולא יהיה כמו. זהו מעמד ייחודי, שבאמצעותו נוצרה ודאות כפולה. ודאות בעובדה שהשם מדבר עם בני אדם, וודאות בנבואתו של משה רבנו. כי משה רבנו עתיד להיות הגורם המעביר את דבר השם. ואילולי תהיה ודאות לאומה כולה בעובדה שהשם מדבר עם משה, הרי אנחנו נצטרך להיות תלויים באמינות העניין הזה במשה. וכדי שהדברים לא יהיו בספק, כדי שהוודאות תהיה מלאה, חשוב היה שהעם כולו ישמע את דבר השם, שהעם כולו ישמע את העובדה שהשם מדבר עם משה, והעם כולו יבקש דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים בנמות. הוודאות הזו היא הבסיס לתורה, היא הבסיס למצוות, היא הבסיס לכל הציוויים שיבואו בהמשך למשה רבנו. ועל כן, עיקרו של המעמד הזה, יצירת ודאות בתופעת הנבואה, ויצירת ודאות בנבואת משה. למעמד הזה היו גם מעטפות, היו גם כל מיני ביטויים של מעטפת. איתני הטבע השתלבו בעניין הזה. קולות וברקים, ענן כבד, קול שופר חזק מאוד, אשן, אש, גשן הכבשן, יש פה תיאור מאוד מאוד מחריד, והזעזוע היה גם מתופעות הטבע, מאיתני הטבע שהשתתפו בעניין. עניינם של כל הגילויים הללו להיות כיסוי לגילוי. אכן אי אפשר שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, וירד השם על הר סיני, וירד אל הר סיני, הוא ביטוי שבא לבטא גילוי שכינה. והוא ביטוי שחייב לקבל כיסוי, כי אין גילוי בלי כיסוי. אין אפשרות שהשם יתגלה ללא הכיסוי. ואיתני הטבע הללו הם הכיסוי לגילוי. יש פה ביטוי לעובדה שיש לפנינו מצב בו עם ישראל חווה חוויה שקם איתני הטבע הם גילוי של מלכות השם בעולם. וזהו חלק מן העניין. ירידתו וירד השם על הר סיני אל ראש הער, העם צריך לחוש את הדברים. לא רק בקליטה נבואית של דבר השם, אלא גם באירוע שיש לו גילויים טבעיים שהם נלווים להתגלות האלוקית. כל אלה באו להמחיש את עוצמתה של האלוקות. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעוצמה לא פחות גדולה בצורך של משה לעלות ולרדת. הרי הקדוש ברוך הוא יכול היה להעביר למשה את המסרים גם כי הוא נמצא לצידם, אבל לא כך. משה עלה אל האלוהים. משה עולה אל הר סיני. משה עולה אל ההר, מביא את דבר השם אל העם, יורד מן ההר, חוזר אל ההר. יש עליות וירידות. גם הוא איזשהו ביטוי של רוממות. העם מנוע מלעלות בהר. העם צריך להתרחק. הגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד, כי סכל יסכל או ירו ירא. אם בהמה עם איש, לא יחיה. במשוך היובל תהיה תקיעה של שופר, ואז תהיה הסתלקות של ההתגלות, הם היעלו בהר. משה יורד ומודיע לעם את כללי ההגבלה. הוא מודיע להם את הצורך להתקדש, לחבס את השמלות, להיות נכונים לקראת היום השלישי, לשמור על עניינים שונים שיבטאו ביטוי של קדושה, כדי לאפשר את ההתגלות. כל ההכנות הללו, כל העליות והירידות, כל אלה באות לומר לנו שבא פה משהו מבחוץ, בא משהו בעל עוצמות לא שגרתיות, והוא בא אלינו מחוץ לנו, והוא בא וחובר אלינו. כאן עלי אדמות, וכדי להיות מסוגלים לקלוט את העוצמה הזאת, יש צורך לעשות איזושהי הרחות מקדימה, כדי לקלוט את אותה התגלות שבאה מבחוץ אלינו, והיא באה להעניק ולתת לנו הדרכה והנחיה, כדי לדעת כיצד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואכן, אלה הם המגבלות, אלו הם הכללים. וכשמגיע דבר השם, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. הנה בהתגלות הזאת של הקדוש ברוך הוא בעולם, וירד השם אל הר סיני, אנחנו שומעים סדרה של דברים. עשרת הדברים, כפי שכבר אמרנו קודם, מתחילים, אנוכי השם אלוהיך. יכולתי להגיד אנוכי השם. לא, אנוכי השם אלוהיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה לא אלוהים לא ידוע. זה לא אלוהים נעלם. זה לא אלוהים פילוסופי. זה לא אלוהים ארטילאי. אתם מכירים, זהו השם אלוהיך. זה השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אנחנו מדברים על אירועים שקרו בחודש וחצי האחרונים, בחודשים האחרונים. הרי מה קרה במכות מצרים? אותה מכות מצרים נתגלה יד השם השולט באיתני הטבע, וידעו כי אני השם, וידעו כי אני השם בקרב הארץ. הקדוש ברוך הוא שולט בברקים, הוא שולט בקולות, הוא שולט באור ובחושך, הוא שולט בכל אותם איתני טבע שעכשיו שוב חוזרים ומלווים אותו. אלה אינם כוחות עצמאיים, אלה אינם אלוהויות נפרדות, אלו הם יצוריו של הקדוש ברוך הוא, אלו הם נבראים שהקדוש ברוך הוא שולט בהם. זה היה הלימוד הגדול שעם ישראל היה במצרים. שם בבית עבדים הוא כבר למד את הפרק הראשון במציאות הזאת, בהתנהלות הזאת. הוא למד שם שכל המציאות על רובדי השונים מן המים והדם ועבור בכל אותם שליטה בצומח ובחי ובאדם ובאיתני הטבע, במכת החושך ובמכת בכורות. כל המכות גם יחד לימדו אותנו שהקדוש ברוך הוא שולט בכל רובדי המציאות, בדומם, בצומח, בחי ובאדם. גם ביציאתו ממצרים ובציאתו בים סוף ובקריאת ים סוף, בהמשך בענייני המן והסלב ובמלחמה, צורכי הקיום הבסיסיים, מים, מזון וביטחון. אלה היו הנושאים שבהם עסק הקדוש ברוך הוא וסיפק לעם ישראל כתוצאה מתלונותיו והמציאות שנוצרה בפרשת בשלח. הנה כאן עברנו לחלק הנוסף של וירד השם אל הר סיני, על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא ושליטתו ברובדי המציאות כולם. והאדם שמותלוי בכל אלה שומע אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה איננה מציאות אבסורדית, מציאות לא מוכרת, מציאות נעלמה, מציאות פילוסופית עיונית, זו מציאות ממשית. ועל כן קל יותר לצוות לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. כפי שראית שעושים עובדי האלילים במצרים, לכם לא צריך לירא אתכם, לא המים ולא השמיים, כל אלה הם נבראים שהקדוש ברוך הוא ברא. ועל כן כל הטכניקות שיוצרות אלוהות מאיתני הטבע, הם בעצם דברים שהם מעוותים ואינם נכונים. אתם מכירים את המקור. אתם יודעים היטב היטב מיהו הבורא האמיתי. ושתי הדיברות הראשונות נאמרו בלשון נוכח. אנוכי השם אלוהיך. בגוף שני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הדובר הוא הקדוש ברוך הוא והעם שומע. מן הדבר השלישי והלאה עברנו לגוף שלישי. לא תישא את שם השם אלוהיך עכשיו. לא תישא את שמי לשווא, לא כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, לא כי ששת ימים עשיתי אני את השמיים ואת הארץ, אלא דיבור עקיף, כן? למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוהיך, לא אשר אני נותן לך. וכן בהמשך. הנה כי כן אנחנו מוצאים שהדיברות האחרונות, לאחר שתיים הראשונות, לא באו ישירות מפי השם, לא בגוף שני, אלא בגוף שלישי. כי משה רבנו קיבל והעביר הלאה. זהו בעצם הבסיס לאותו מאמר חזל, ששתי הדיברות הראשונות נאמרו מפי השם, וכל העם קלט אותם, ולאחר מכן צעקו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן עמות, ואילו מכאן והלאה, מהדיבר השלישי והלאה, הדברים באו מפיו ובתיווכו של משה רבינו, שוודאות נבואתו נתבררה, ושכבר אמרנו, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ומעניין ששתי הדיברות הראשונות עוסקות בעניין מאוד מופשט, בדבר עיוני, הבנה מופשטת בראש, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, משהו במחשבה, בתודעה. הדיבר השלישי, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אכן כן, כבוד השם. אדם נושא את שם השם, הוא אדם שמתחבר אל השם, הדבר הזה יקר בעיניו. לשאת את שם השם לשווא, פרשו של דבר לנהוג כבוד בשם. זהו כבר דיבור, לשאת אותו על פיך. בהמשך, אנחנו עוברים לדברים מעשים, זכרות יום השבת לקדשו, דבר שמזכיר לנו את בריאת העולם, כששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, היצירה של שמיים, של ארץ, של ים. שוב, אנטיתזה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, אשר בארץ מתחת, אשר במים מתחת לארץ. הנה כי כן אמונת הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא זה שיצר הכל, היא בא לידי ביטוי ביום השביעי שבו הוא שבת, ואכן שמירת השבת מחזירה אותנו לוודאות בבריאת העולם. בריאת העולם היא חלק מן היסוד של אמונה בבורא שברא את כל הנבראים, ואי אפשר להפוך את הנבראים לאלוהים. זהו מעגל פנימי. כבד את אביך ואת אמך, שוב אלה דברים מעשיים, זכור את יום השבת לקודשו, אלו דברים מעשיים. כבד את אביך ואת אמך, זאת עשייה. ו... הנה בהמשך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. שוב דברים מעשיים. אמנם עברנו ממישור העשה למישור הלא תעשה, עברנו מן המישור שבין אדם למקום לבין אדם לחברו, רובדי המציאות השונים. ואנחנו עוברים עכשיו שוב חזרה למישור של דיבור. ממישור המעשה אנחנו נסוגים חזרה למישור הדיבור. יש לנו לא תענה ברעך את שקר, המקביל ללא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. ובהמשך יש לנו פה גם לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך. חמדה היא בלב, בעיון, במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. הנה כי כן פתחנו בעניינים שקשורים במחשבה, באנוכי ולא יהיה לך. עברנו לדברים שהם בדיבור לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. עברנו לסדרת דברים שהם עניינים מעשיים, בדברים שבין אדם למקום. עברנו לדברים המעשיים שבין אדם לחברו. עברנו חזרה לדברים שבפה בין אדם לחברו. וסיימנו בדברים שבמחשבה שבין אדם לחברו. הנה, הן בדברים שבמחשבה, הן בדברים שבדיבור, הן בדברים שבמעשה. בכל הרובדים, אנחנו בכל רובדי ההוויה שלנו, המחשבה, הדיבור ומעשה, אנחנו בעצם צריכים להיות כפופים לקדוש ברוך הוא, ששולט בכל רובדי המציאות. כך גם בדברים שבין אדם למקום, וגם בדברים שבין אדם לחברו. כך בין דברים של עשה, וכך בין בדברים שלא תעשה. שוב חזרנו לנוכחות האלוקית של לנו מול הקדוש ברוך הוא, בכל תחום, בכל עניין, בכל רובד. כפי שלמדנו גם במכות. המכות, כפי שאמרנו, בדומם, בצומח, בחי, באדם, וידעו כי אני השם, וידעו כי אני השם בקרב הארץ. הפרק העיוני העולה מן המכות, מלבד העובדה שהם עיקו מכה נמוחצת, ומוטטו את התשתיות של האומה המצרית ששיעבדה את עם ישראל, היה במסר אמוני ממדרגה ראשונה, שהבהיר שכל הנבראים נשלטים על ידי הבורא. מעמד הר סיני חזר שוב על אותה אמירה באמצעות המעטפת של המעמד, הקולות, הברקים, הענן הכבד והכל. כל אלה בעצם הם מאפיינים של ההתגלות והם רובדים של גילוי נוכחות האלוקית. הם נבראים ונשלטים על ידי הקדוש ברוך הוא. הם פועל יצא של הנוכחות האלוקית. הם אינם אלוהות. הם כלים ומעטפת של האלוקות. הם מכוחה של האלוקות והם אינם אלוקות. כך גם בעשרת הדברים. אנוכי ולא יהיה לך, דברים שבעיון, דיבור לא תישא, עשייה ואחר כך בהמשך במקבילה כפי שכבר ציינו קודם. רובדי המציאות כולם מעת השם הם. והקדוש ברוך הוא זה שמנחה אותם, ואנחנו מצווים בעבודת השם, שוויתי השם לנגדי תמיד. בכל דרכיך דאהו, הנה הרובד הזה של המציאות כולה, מפגש עם האלוקות. על כל רובדיה, כל מצוותיה, אנחנו איננו יכולים לחמוק מן המפגש עם הקדוש ברוך הוא. המהות האלוקית הזאת, המיוחדות הזאת, היא הדבר המייחד את תורת ישראל. היכולת לראות את הקדוש ברוך הוא בכל עניין, בכל רובד ובכל מציאות. זוהי עבודת השם. וכאשר אנחנו עוברים תהליך חינוכי ממדרגה ראשונה של להבין את ויעבדוני, המבוא ללימוד הזה היה במעמד הר סיני. מעמד הר סיני שהמשיך את מעמד עשרת המכות. שיבליט את העובדה שהקדוש ברוך הוא שולט בהוויה כולה, במציאות כולה, על כל רובדיה. זהו בעצם הלימוד הגדול של מעמד הסיני. הוא גם המבוא לפרשת משפטים. פרשת משפטים שבא מיד לאחר מכן, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. המשפטים נוגעים לכל רובדי המציאות. עבד ועמה, שאר כסות ועונה, דיני חובל, דיני אבות נזיקין, דמרי שומרים, עניינים רבים. לכאורה הדברים הללו של יחסי אדם וחברו, של השבת עבדה, של נזיקין, של שומרים, של התנהלות אגונה עם הסובבים אותך. רבותיי, אלה הם אינם מוסכמות חברתיות, אלו עבודת השם. וכשאדם מתנהל כראוי כשומר חינם, הוא מקיים מצוות השם. אדם שלא הולך רחיל, הוא מקיים את עבודת השם. כי עבודת השם נוגעת לכל רובדי המציאות בין אדם לחברו ובין אדם למקום. אנחנו לא כונסים את הקדוש ברוך הוא כעובדי האלילים לתוך איזה מערכת של תקסים ופולחנים. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בכל הווייתנו, בכל עשייתנו, במחשבה, בדיבור, במעשה. זהו המסר העולה. החל מענייני המכות, דרך ענייני עשרת הדברים, ודרך פרשת משפטים, ובהמשך גם בעניינים שקשורים למשכן, שבהם נמחיש פעם נוספת את העניין הזה. אנחנו ניקח זהב וכסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש וגזים, ואורות אלים מאודמים ועצי תחשים, שמן למאור בסמים, אבני שועם, אבני מילואים, כל המערכת החומרית המגוונת הזאת, אנחנו ניצור בה תשתית לגילוי שכינה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל רובדי המציאות, ואנחנו במעשינו יוצרים את האדום לגילוי מלכות השם בעולם. זה עניינו של עם ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש. זה עניינו של עם ישראל בשליחות ובייעוד שמוצב לו. זהו עניינו של ספר שמות שבא ללמד את עם ישראל את הדרך שבה הוא יעבוד את השם, שבה הוא יביא את מלכות השם לעולם. זהו הייעוד של הרובדים השונים של הספר. הספר הוא בעצם מסכת חינוכית ארוכה ומתמשכת, שבה הוא הולך ולומד שלב אחרי שלב, ומעמד הר סיני, שעומד במרכזה של פרשתנו, הוא בעצם המעמד שיוצר את התכנים, יוצר את המסגרת, יוצר את התשתית, יוצר את הוודאות, בעובדה שהשם מדבר איתנו, בנבואת משה רבנו שתאביא לנו את פרטי העניין, את המכנה המשותף של כל הדברים, גילוי מלכות השם בעולם, בכל רובדי המציאות, בכל הנבראים שהוא ברא, ואנחנו לא צריכים ואסור לנו לבלבל בין בורא לבין ברואים. הברואים כולם, כולם כולם כפופים לגילוי מלכותו של השם בעולם. לאדם כנזר הבריאה צריך לדעת להאיר את גילוי מלכותו של השם בעולם מכוח ההבנות הללו. זה עניינו של מעמד הסיני כטקס פתיחת שנת הלימודים. שנה שבה עם ישראל יהיה בהר סיני וילמד חודש אחרי חודש את כל העניינים הקשורים לעבודת השם. ועל כל הדברים הללו נדבר בהמשך בפרשיות הבאות. שלום שלום.